מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע, כמדי שבוע כאן בכל חי. נודה לצוות שלנו, עורך ומפיק אותנו נתי שולמן, על הביצוע הטכני מוטי קופפר, באולפן איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים שמצטרפים, אלה שבדרכים, אלה שבגלל החופש קמים קצת יותר מאוחר.
יום אחרון, לא? של הלימודים לבנים?
לבנות כבר
עמוק בחופש. כן, זה דיברנו, אני אומר, הבנים זה מחר, אני חושב.
נכון, נכון. לא, תלוי איזה. הישיבות עוד כמה ימים. יש כאלה בראש חודש, יש כאלה לקראת תשעה באב, אבל בקיצור, מי שעכשיו רק פותח רדיו, אז בואו נכניס אתכם לעניינים. הייתה לנו פה שעה עמוסה, אבל
אני רוצה רגע שנייה לפני שאנחנו פותחים את השעה, אני ראיתי את ההחלטה של החולדאי לקרוא לקפלן כיכר הדמוקרטיה. אני מציע כאן לראש עיריית בני ברק לקחת איזה כיכר מרכזית, אולי ביצקוביץ', לקרוא לה כיכר הדיקטטורה, כי מה שהם רוצים בעצם לכפות עלינו בדברים שלהם, כל מיני דברים. מה, לא מתאים להם שיש פה הכרעת הרוב? מה הם רוצים בדיוק? אמרו, לא, הרי הכל מתנהל בכנסת, נכון? כל אחד בוחר את נציגה. תדונו שם, תשבו. אני באמת לא מבין, הם לא יכולים לשבת, לדון על כל הדברים. למה צריך כל פעם למצוא איזה שם?
איך פתאום נהיה מתווה הנשיא? איך פתאום צריכים לדון אצל הנשיא?
גם משם פרשו, גם משם פרשו, לא הבנתי את זה.
אתמול גנץ קורא
לחזור לבית הנשיא.
מתי שהם רוצים הם בורחים, מתי שהם רוצים הם נכנסים. בוא נגיד בוקר טוב
לשר לשעבר וחבר הכנסת מתן כהנא.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אני רוצה דווקא להתחיל איתך, כי אתה גם טייס לשעבר. אתה, יש לך עבר מעניין. והאם אתה גם היית מוכן להגיד שאם ככה וככה קורה, אני לא טס יותר?
אני בכל הזדמנות קורא לכל חבריי לוחמי צוות האוויר להמשיך להתנדב לשירות מילואים. את הצבא חייבים להשאיר מחוץ לאירוע הזה. פגיעה בצבא זה פגיעה קשה, באמת פגיעה מאוד מאוד קשה. אסור לנו להגיע למצב הזה שאנחנו שוחטים את הפרה הקדושה האחרונה אולי שיש לנו במדינת ישראל.
אתה היחיד מהפוזיציה שאומר את זה, אתה שם לב?
לא, למה?
אתה היחיד, דיברנו מקודם למשל עם חבר הכנסת נעמה לזימי, ואנחנו שומעים בדרך כלל את כולם, הם איפשהו מגבים את זה, אתה היחיד שאני שומע ממנו בצורה ברורה.
לא, לא, אז אני מציע לכם להעלות לרעיון את כל אחד מחברי הכנסת של המחנה הממלכתי, ותשמעו את אותה תשובה. אני עומד על זה כבר הרבה זמן, על האמירה הזו. אני גם מאוד מאוד מאמין בה, שאתה ממש, שאתה צבא, צריך להשאיר, אבל אתה יודע, אני אומר...
אתה יודע מה, אוקיי, מה זה להשאיר? אתה יודע מה, את הרופאים?
רגע, אתה גם יכול לגנות את אלו שמסרבים ואת הסרבנים?
אני, שוב, אני אומר בצורה מאוד ברורה, אסור להפסיק להתנדב לשירות מילואים, פשוט אסור, זה נורא והיום.
ואם מישהו מפסיק, מה צריך לעשות איתו? מה צריך לעשות עם אלה שמפסיקים?
זה כבר עניין פיקודי, ואני באמת שאני לא מכיר לגמרי את הסדרי גודל ואיך זה עובד, מה קורה שם בין המפקדים לבין הפקודים. אני משאיר את הסוגיה הזו לטיפול המפקדים, אני סומך על
המפקדים. אתה יודע מה, אני עושה לך הנחה, בוא נלך למחאת הרופאים. עד היום ידענו שיש את השבועה שמטפלים אפילו במחבל, פתאום אנחנו רואים שיש כנראה יהודים שלא צריכים לטפל בהם.
ההשוואה שאתם עושים היא השוואה לא ראויה.
למה? בוא תענה בבקשה, תענה תשובה שתניח את דעתם של המאזינים שלנו.
כי זה לא שהם אומרים שהם לא את הדעת, אם אני מבין נכון, הם אומרים, אנחנו בשלב מסוים נעשה הפגנה ונעבוד בנועל שבת, בסדר? זה לא שהם יפסיקו לטפל באנשים.
מי אתם? למה? מי אתם? באיזה רשות? מי שמכם? מה זאת אומרת? יש רופאים מתוכם שאלה רופאים.
אם אנשים לא יקבלו טיפול רפואי, אז זה אומר שאנשים יכולים להינזק לזה.
אם אנשים חיכו חצי שנה לטיפול, אתמול לא עולה אחד, בחצי שנה אני מחכה, עכשיו אני צריך לחכות עוד כמה חודשים, אולי הוא ימות בינתיים. מה זה?
רגע, בואו, חברים.
אנחנו מרגישים בני ערובה של האופוזיציה, שתדע, ככה אנחנו מרגישים, העם.
הרופאים שבתו כבר על הרבה הרבה דברים כאלה ואחרים לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, על שכר ועל עומס שעות עבודה ועל חוסר בצוות רפואי. אז שביתות של רופאים זה לא דבר נדיר, וגם כשהם עושים את השביתות הם ממשיכים להציל חיים של אנשים. אני אומר לכם פה בנושא הזה, אני לגמרי חושב שצריך לעשות תיקון של מערכת המשפט, לאזן מחדש את הכוח בין שלושת רשויות השלטון, משוכנע בזה. אני באותה נשימה משוכנע שאפשר וצריך את זה, לעשות את זה בהסכמה. עובדתית, בכנסת, לאופוזיציה אין כוח להתמודד מול 64 מנדטים, ולכן למחאה יש כוח גדול, אני אומר שהוא במחאה
הזו. אבל יש מקום, אבל הכנסת כהנה, יש מקום, בכנסת.
אני רק אשלים את המשפט, המחאה הזו היא מחאה שצריכה להיות בגבולות החוק, ובלי לעשות דברים שהם הרסניים כמו לפגוע בצבא. נכון, יש את הכנסת, וזה מחאה, אתה יודע, גם כל אחד מאנשי הקואליציה יגידו לכם שמחאה זה דבר לגיטימי, סופר לגיטימי במדינה דמוקרטית, אתה יודע,
בואו,
לא צריכים לצאת נגד המחאה.
אני לא יוצא נגד המחאה, אני יוצא נגד אלה שלוקחים אותה למקומות ש...
נגד מנהיגי המחאה, נגד אהוד ברק למשל. מה, אתה רואה איך בן אדם שהיה ראש ממשלה לשעבר, רמטכ"ל לשעבר, שר לשעבר, הכל, תראה איך הוא מדבר נגד מדינת ישראל.
אני חושב שהוא אומר דברים חמורים, אני חושב שהוא אומר דברים לא ראויים, אני חושב שאסור להגיד כאלה דברים, אני חושב שכל קריאה להפסקת התנדבות למילואים היא קריאה חמורה, אסור לנו להסכים.
הייתה לו קריאה למפקדים, הייתה לאתמול לאהוד ברק קריאה למפקדים ישירים לא לשמוע על פקודות שר הביטחון.
אני אומר שזה חמור מאוד, אבל אני לא הדובר של אהוד ברק.
טוב, תגיד, מתן כהנא, לאן מתקדמים מכאן?
שאלת שאלה טובה, אני אגיד לך למה זו שאלה כל כך טובה, כי בעצם אחרי אתמול שבוועדת חוקה אושר הנוסח הסופי לקריאה שנייה ושלישית, אז אני אפילו לא כל כך רואה מוצא טכני איך אפשר עוד לתקן את זה. אנחנו במחנה הממלכתי, מההתחלה קראנו להידברות, מההתחלה קראנו לזה שצריכים לעשות את הרפורמה הזו ביחד.
נו, אבל זה מה, זה נראה לך נורמלי? פעם שלא בא לכם, אתם יוצאים מהשיחות. פתאום אתמול גנץ אומר, בוא נחזור לשיחות. מה זה הפיקניק הזה? אם אני הייתי גם במקום, מה הייתי אומר לך, אדוני, או שאתה בפנים או שאתה בחוץ?
אז בואו, אני אענה לכם על זה פעם אחת, כי בדרך כלל שזה, זה מתחיל איזה פינק מונק שלא מוביל לשום מקום. מבחינתנו, מי שבעצם סגר את השיחות בבית הנשיא נתניהו במעשיו, זה שאחר כך גנץ אמר, חבר'ה, השיחות נפסקו, זה בגלל שנתניהו במעשיו הוא הודיע שהשיחות האלה לא מעניינות אותו, והוא לא רוצה אותם, והוא מצפצף על אזרחי מדינת ישראל, אחרי הסיכום שהושגו בבית הנשיא. ולכן בעצם השיחות נפסקו. עכשיו תקשיבו, צריכים להסתכל קדימה. וקדימה זה להבין שמדינת ישראל הולכת למקום רע מאוד, רע מאוד. יש דברים שממשלה צריכה לעשות אותם בהסכמה רחבה. אני יכול להגיד לכם על עצמי, אני כשר הדתות, הבנתי שאם אני מקדם את רפורמת הגיור, כמו שהיא נסגרה בהסכם הקואליציוני, זה יהיה רע מאוד.
ובממשלת המעבר לא עשיתם הסכמים שאי אפשר לקבל על הדעת אותם? אם הימין היה עושה את מה שאתם עשיתם בממשלת מעבר, את ההסכמים שהם משמעותיים לשנים קדימה, זה כן בסדר? כשאתם הייתם בממשלה הכל מותר?
על מה אתה מדבר?
על ההסכם שהיה ברגע האחרון מול ירדן,
עם לבנון.
עם לבנון, סליחה, ברגע האחרון, בדקה המאה, כן?
זה הסכם שנתניהו חלם עליו לאורך שנים רבות, ועובדה שהוא אפילו לא חולם על לבטל אותו. אז
בסדר, תודה. אבל בפועל, יש את מבחן התוצאה. בפועל, או שזה אסור, או שזה מותר, או שבממשלת מעבר עושים דברים, או שלא עושים. אי אפשר שאתם כן בשלטון, אז זה בסדר?
אני אומר, בסוף צריכים לעשות באמת הסדרה של כל הדברים האלה. אני חושב שאחד מהדברים שבעילת הסבירות, כאשר באים לצמצם את עילת הסבירות, באמת הנושא הזה של ממשלות מעבר צריך לקבל נתח משמעותי בהגבלות, כי באמת בממשלות מעבר צריכים להיות יותר זהירים.
תגיד, אם אתה היית בממשלה, היית תומך בהישארות של היועצת המשפטית לממשלה? או שאתה חושב שיועץ משפטי לממשלה צריך להיות בעד הממשלה?
יועץ משפטי לממשלה צריך להיות איש חוק שמקדם את הדברים על פי החוק. אני אומר, גם פה צריכים לראות רגע איך הם מסדרים את הדברים האלה בצורה מוסדרת, ושלא כל ממשלה עושה ככל שעולה על רוחה. אני שוב אומר, דרך אגב, גם בנושא הזה של יועצים משפטיים, הרי אני מאלה שבאמת תומך מאוד ברפורמה משפטית, אפילו משמעותית. כל מה שאני טוען זה שצריכים לעשות את הדברים האלה בהסכמה רחבה, בדיוק כמו שאני הבנתי בגיור, ככה צריך...
דרך אגב, באתר שלכם, של המפלגה של גדעון סער, הסירו את המצע בנושא עילת הסבירות, אתה יודע.
אז אני מעולם לא הייתי מעולם לא הייתי במפלגתו של גדעון סער.
אתם ביחד באותה רשימה, לא? היום.
נכון, אבל אתה מדבר לדעתי על דברים שכן או לא היו באתר של תקווה חדשה. בתקווה חדשה אני לא הייתי. אני רק אומר שוב, אני שוב אומר לשניכם, מה שצריך לעשות זה לעשות את הדברים האלה בהסכמה רחבה. אני אומר לכם, כשאני מדבר עם החברים שלי, הטייסים וזה, אתם צריכים להבין שכמו שאנחנו מתייחסים ליהדות, הם מתייחסים לדמוקרטיה. וזה, צריכים רגע לנסות שנייה, גם אם אנחנו לא מקבלים את מה שהם אומרים, ואנחנו חושבים שהפחדים שלהם הם מוגזמים, צריכים רגע לנסות להיכנס את הראש שלהם. ובראש שלהם, איך הם אומרים לי? זה כאילו שעכשיו יגידו לך שאסור לעשות ברית מילה בישראל. אז עכשיו אני לא חושב שההשוואה הזאת טובה, אבל לפחות צריכים להבין רגע מה עובר להם בראש, כאשר הרפורמה הזאת
קורה. אני מוכן לזרום עם זה, אבל אני אומר שגם מי שהקים פה את המדינה, כולל האנשים, הם לא היו דתיים ולא זה, כמו בן גוריון ואחרים, וגם הרצל, הם בסוף הבינו שצריך לשלב בין הצדדים ולא לכפות, ולכן אמרתי, כיכר הדיקטטורה, לא לכפות את עמדתם של הפרוגרסיבים, כי בגלל שאין להם דת, אז הם מאמצים כל מיני דברים מהשמאל הקיצוני בעולם, מביאים את זה לכאן ואומרים גם החרדים יצטרכו לעשות את זה, לא יהיה לחרדים אירועים נפרדים, לא יהיה להם לימודים לתואר נפרד, הם רוצים לכפות עליי, תקשיב, לכפות עליי את אורח חייהם, לא מוכן לקבל את אורח חיים שלהם, מה לעשות?
אז גם אני מקווה מאוד שאתם מודעים לזה שאני כל פעם שיש אמירות כאלה נגד אירועים בהפרדה, אני יוצא לזה בשצף קצף, כי אני חושב שזה מגוחך לנסות לכפות דרך חיים מסוימת על ציבור.
וזה מה שעושים, אז כשבאים לצנצב קצת את עילת הסבירות, שבית המשפט לא יוכל להתערב בהחלטות כאלה, אז אומרים, מה פתאום אתם הורסים את הדמוקרטיה?
אתה לא אמור להיות בקואליציה, תגיד לי.
לא שמעתי.
אני שואל אם אתה לא אמור להיות בקואליציה. אתה נשמע פה כמעט כמו חבר קואליציה, למעשה. אתה מגנה את הסרבנים, אתה חושב אחרת מרוב חברי מפלגתך.
אני לא חושב שבנושאים האלה אני חושב אחרת, אני חושב שגם, אתה יודע מה, להגנה של ישיבת מעלה אליהו בתל אביב, גדעון סער יצא בצורה הרבה יותר נחרצת ממני אפילו, לא מעט מחברי המפלגה גם יוצאים נגד קריאות למנוע אירועים בהפרדה, אנחנו עניינים, באמת אנחנו משתדלים להיות עניינים.
לא מדויק, יושב ראש מפלגה שלך גדעון סער אתמול צרח על דודי אמסלם, על השר דודי אמסלם, כשהוא אמר שהיא מסוכנת, ורק ראינו ציטוטים, ראינו ציטוטים שלכם, שלא שלך, לא רוצה להגיד בשמך, אבל ציטוטים על ימין ועל שמאל, על נתניהו, כמה הוא מסוכן לדמוקרטיה ולמדינת ישראל וכו'. מה קרה? אז הוא אמר מסוכנת.
אני חושב ש... לא, אז בוא נצמד רגע לאיזשהו common sense אמיתי. להגיד על היועץ המשפטי למשלה שהיא האדם הכי מסוכן במדינת ישראל, בואו, אני בטוח שגם אתם זזתם באי נוחות בכיסאות שלכם כששמעתם את הדבר הזה.
אני זז יותר באי נוחות כשאני שומע את הסרבנים ואת הרופאים. אני אגיד לך את האמת, זה יותר מזעזע אותי פי מיליון. פי מיליון זה יותר
מזעזע. הרופאים, אני לא כל כך מזעזע מהרופאים, כי בסוף, שוב, כמו שאמרתי קודם, אני אגיד לך למה, כי הם כבר שבתו על שכר, שבתו על אומץ במחלקות.
זאת טענה, אני מודה שלא שמעתי, וזו טענה די טובה.
אז עכשיו הם יעבדו בנועל שבת, גם במקרה הזה, זה לא האירוע פה, אני אומר לכם, זה לא שהם, לא שהם יפסיקו לטפל באנשים חס ושלום. אגב, אני משוכנע גם שאם הטייסים מחר בבוקר יש הזקת אמת, הם רצים לטייסת עד האחרון שבהם, כדי הם לא יראו את החברים שהם יוצאים להילחם וישבו בבית.
העם לא רוצה אותם כבר. העם לא רוצה כאלה טייסים.
בסדר.
זה כואב לך לשמוע, זה כואב לך לשמוע כי אתה טייס, אבל העם לא רוצה כאלה אנשים.
ראשית זה כואב לי מאוד לשמוע, אבל אני רוצה פה כן להגיד משהו על ה... צריכים לזכור רגע במי מדובר. אני אומר לכם, האנשים האלה, קשה להבין את זה, אבל אתה יודע, יש מעט מאוד אנשים שעושים 50 עד 60 ימי מילואים בשנה, זה הממפאים והמגדים של החיר והלוחמי צוות אוויר. אלה האנשים היחידים שעושים 50-60 ימי מילואים בשנה, שהטייס כזה שיוצא מהבית לא מילואים, הוא באמת הולך לעשות דבר מאוד מסוכן.
חבר הכנסת כאן, אף אחד לא מפחית מערכם או ממה שהם עושים. אני רק אומר שלא יכול להיות מצב שיבואו אלה, בגלל שיש להם... אגב, קול של טייס לא שווה יותר מקול של חייל חיר בגולני. אז יבואו הגולנצ'יקים ויגידו, אנחנו יורדים מהקו עכשיו, אנחנו לא משנה איפה הם נמצאים. למה? כי לא... ואני אומר גם, שאלתי מקודם את לזימי, מה ההבדל בין חייל מילואים או מתנדב לבין חייל חובה? אם אתה אומר שאנחנו הורסים פה את הדמוקרטיה ולא תהיה כאן מדינת ישראל, אז מה זה משנה? אז מחרים יעלו עם טנקים. למה? כי הורסים פה את הדמוקרטיה. לא הבנתי. איפה הגבול למחאה? למה סרבנות כזאת? כן, סרבנות. לא עליך, אני מדבר על השיטה שלהם, כן?
אז אם אתה רוצה לעלות לשידור משהו...
נכון, נכון, לא, אני אומר, אז הגבול, הגבול, אני אומר, הגבול, אין פה גבול. בסוף מי יבואו, זה יחמיר, זה מה שקורה, יהוד ברק וכל החבר'ה שלו.
אני אומר, אני רוצה להגיד לך משהו, גם לשיטת מי שחושב שבסוף יש רגע לגיטימי להשתמש בנשק יום הדין הזה, אני חושב שאנחנו עוד רחוקים משם.
אני מסכים.
זה גם משהו מאוד משמעותי. זה גם משהו מאוד משמעותי. הרי אתה יודע מה, גם אם מחר היו אומרים לי, תקשיב, ממחר אין אוכל כשר בצבא, גם אני הייתי מפסיק לבוא לצבא, נכון? אז יש רגע מסוים שבו כל אחד אומר עד כאן. אני אומר, אנחנו מאוד מאוד רחוקים משם.
חבר הכנסת מתן
כהנא. תודה רבה לך ושבת שלום.
להתראות, שבת שלום.
הפסקה קצרה ומיד שובים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו.
בוא נגיד בוקר טוב, בעקבות הביקור של הרצוג אצל ביידן, בוא נגיד בוקר טוב לדני אלון, שגרירנו לשעבר.
בוקר טוב, יאנקל'ה.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
מה אתה, אני רוצה להתחיל בשאלה אולי שהיא פחות בפוליטיקה, אבל ראיתי את החלק מהמסיבת עיתונאים, מההצהרה המשותפת, וראיתי את ביידן מחזיק כמה פתקים ביד וקורא מתוכם. מה, יש לו איזה בעיה קוגניטיבית?
שאלה טובה, שאלה טובה. אני מניח שהעוזרים שלו הכינו אותו, כי ביידן ידוע בזה שלפעמים יש לו לשון משוחררת, והוא אומר דברים אולי לא לעניין.
שלא כדאי שכולם ישמעו, הוא אומר.
כן, בדיוק, בדיוק.
אז בוא, נצלול לגופם של דברים. ראיתי שאלו אותו בצורה ישירה, האם הזמנת את נתניהו, והוא עונה אחד וחלק, כן.
כן, בהחלט, תשמע. צריך לזכור שפה, בכל אופן, יש לאמריקאים אינטרסים מאוד חשובים. באזור. ישראל היא בת הברית הכי טובה, הכי חזקה, הכי נאמנה, באמת שותפות אמיתית. חשוב להם מאוד שישראל תמשיך באמת להיות חזקה ותקרין פה על כל האזור, גם הרתעה, יציבות, ולכן גם אני חושב שהם מבינים שאין ברירה, הם צריכים לדבר, לכן גם הייתה שיחת טלפון.
אז מה זה החילופי גרסאות האלה? אבל חלק אומרים הוא כן יצא עליו, הוא כן מתערב ברפורמה, הוא לא מתערב, מה זה החילופי הגרסאות
האלה? אני אגיד לך, אני הייתי בהרבה שיחות כאלה, כן, בין ראש ממשלה לנשיא. באמת, לפעמים יש הרבה, אתה יודע, דברים שלא מובנים עד הסוף. הוא חושב שהוא הסביר, הוא לא הבין טוב וכו'. לכן אני חושב שכולם פה צדקים. אבל בסופו של דבר, מה שחשוב זה מה הנשיא חושב. ופה אני גם חושב שהדברים שאמר תום פרידמן, שנאמן על הנשיא, הם כנראה מדויקים. זאת אומרת, לנשיא יש דאגה אמיתית ממה שקורה כאן, חשוב לו שישראל תהיה חזקה, והדאגה שלהם היא לא דווקא מהרפורמה. מה שחשוב להם זה שלא יהיה קרע בעם. לכן הם מדברים על הסכמה
רחבה. זה מה שחשוב להם? שלא יהיה קרע בעם או שחשוב להם החקיקה המשפטית עצמה?
לא, אני אגיד לך, לא, הקרע בעם יכול להביא פה לתפיסה מוטעת לדעתי של אויבינו שישראל חלשה וזה יכול לפתות אותם לתקוף, לבצע פרובוקציות, ואז היציבות נפגעת, מחירי הנפט יכולים לעלות. זה האינטרס האמריקאי הביטחוני הבסיסי ביותר. מעבר לזה, כמובן, הם רוצים להמשיך לראות את ישראל כידידה נאמנה ששותפה גם לאותם עקרונות של דמוקרטיה ליברלית, לפי ה... הייתי אומר,
בדיוק, הם רוצים שמדינת ישראל תהיה בדיוק כמו ארצות הברית, ככתבה
מדינה 51.
בדיוק, יפה, וזה הכל, ולכפות את זה על מדינת ישראל אם אפשר, ואם אפשר לא להזמין את נתניהו על מנת ללחוץ אותו, אז גם את זה יעשו, ואם זה יכפיש את שמו בקרב הקהל הישראלי, אז גם את זה יעשו, ובסוף בעל כורחם, כן הזמנת, לא הזמנת, זה נראה כמו שזה נשמע, אתה יודע.
תראה, יש פה לחץ, גם אם אתה משלב את זה יחד עם הביקור של נשיא הרצוג, אז בהחלט הם פה מנסים להפריד, בין מדינת ישראל לבין ממשלת ישראל. ומה שהם רוצים להגיד, במדינת ישראל אנחנו תומכים ללא שום סייג, וזה באמת, כמו שאמרנו, מתכתב עם האינטרס שלהם. מצד שני, לגבי ממשלת נתניהו, יש להם בעיה.
אז הם לא מקבלים, אז הם לא מקבלים את המדינה, כי אם אתה מחליט גם מי יהיה פה ראש הממשלה, אני מקבל אותך בלי הראש הממשלה שלך, זה לא עובד, זה לא פיקניק.
לא, זה לא שהם רוצים להחליט מראש הממשלה, אבל הם, בוא נגיד ככה, אם אתה רוצה ממש...
טוב, האמת שזה זמני, כי זה הדמוקרטים, ברגע שאם יעבור שם השלטון, אז אוטומט, כמו שהיה בעידן טראמפ, לא היה חבר יותר טוב לנתניהו מאשר טראמפ.
הבעיה שטראמפ כבר גמור לחבר של נתניהו.
אבל אסור לאמר, אני אגיד לך למה, קודם כל אתה לא יודע, יש לך עוד שנה וחצי,
מאות,
זה השנה וחצי זה המון זמן, דבר שני, גם טראמפ, שים לב, גם טראמפ לא תמיד, תשמע, הוא היה הנשיא הכי טוב למדינת ישראל, גדול, אבל אני לא יודע כמה אפשר לסמוך עליו, אתה שמעת רק משבוע שעבר, הוא יצא על נתניהו.
נכון, שהוא היה הראשון שבירך את...
שזה לא נכון דרך אגב, אבל אצל טראמפ אי אפשר לסמוך, אתה מבין?
אצל טראמפ אין נכון או לא נכון, יש משהו הוא קובע.
אז לכן אנחנו, תראה, אם אתה שואל אותי מה ישראל צריכה לעשות, אנחנו באמת, לצערי אני אומר את זה, כן, אבל יש לנו עוד לפחות כמה עשרות שנים שנהיה עצמאים לגמרי, אנחנו עדיין מאוד...
המשיח, מאוד אני יכול לחדש לך, בעזרת השם המשיח יגיע קודם, הרבה קודם.
בעזרת השם, בעזרת השם, נכון, אבל עד שהוא יגיע, אני אומר, אנחנו לא צריכים לקחת סיכונים מיותרים, ולא ליצור יותר מדי פער מול ארצות הברית, ופה, תדע מה למעשה ביידן אומר לביבי, אתה צריך לבחור ביני לבין בן גביר או סמוטריץ', זה הבחירה, אתה מבין? ומבחינת האמריקאים, בן גביר וסמוטריץ', הם, אתה יודע, הם סמרטוט אדום, אין מה לעשות.
אבל מה לעשות שמבחינת הישראלים הם כבר לא סמרטוט אדום? ולא רק שהם לא סמרטוט אדום, זה שר האוצר ושר לביטחון לאומי, אתה מבין?
לגמרי, לגמרי, נכון, נכון. אבל עוד פעם, מה שחשוב להם באמת, השסע הזה בעם זה דבר שהוא באמת, הם מודאגים מאוד, עוד פעם בגלל מה שאמרתי, שהם חושבים שאויבינו יראו...
תגיד לי, בעניין פנימי של ארצות הברית, בוא רגע תעזור לנו בזה קצת, יש מצב שטראמפ באמת יועמד לדין?
כן, תשמע, אנחנו רואים מה קורה במדינות מערביות דמוקרטיות, גם פה מעמידים לדין...
נו, אז שמה זה גם, שמה זה הולך לקרות?
בהחלט, בהחלט, זה כבר קרה, וכבר הגישו נגדו, כבר למעשה כבר התחיל להתנהל משפט, אומנם שלבים ראשונים, אבל בהחלט, אבל דרך אגב, גם שם, כמו כאן, זה לא מונע ממנו להמשיך לרוץ ולהיבחר.
ושמה, אבל אם הוא נבחר, שמה בחוקים שלהם, אז הוא מקבל חסינות לאותו תקופה. אי אפשר לדבר איתו.
אפשר להגיד שכן, נכון, נכון מאוד.
אז הנה עוד משהו שכדאי לישראל ללמוד מארצות הברית, לא?
בהחלט, תשמע, אני בכלל חושב שצריך ללמוד כמה דברים שם מארצות הברית, כולל דרך אגב, הגבלת כהונה, תשמע, הגבלת כהונה גם כן דבר שהוא מאוד חשוב, כי מי שנמצא יותר מדי זמן,
נכון, נכון, אנחנו רואים את זה אגב פה עכשיו, בדיוק יש בחירות עוד מעט, זה פחות אולי התחום שלך, אבל אוטוטו יש בחירות לרשויות המקומיות, יש ראשי ערים שמכהנים כבר מעל 20 שנה.
נכון, 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 תראה, בניו יורק למשל יש גם הגבלת כהונה לראשי ערים לשתי קדנציות.
הנה, על העניין, לפחות אנחנו מסיימים במשהו שהוא קונצנזוס, אני חושב, לטובת הציבור בכל אופן.
זה לא קונצנזוס אבל במדינת ישראל.
נכון, קונצנזוס לאזרחים, כן.
נכון, אין לנו לסמוך אלא רק על עצמנו.
אלא על אבינו שבשמיים, חשבתי שאתה אומר.
נכון, על אבינו שבשמיים, אבל אסור גם להתגרות בגויים, בטח לא בגיעתנו הטובה, צריך להתנהל, אתה יודע, להתנהל בשכל.
איזה ציון, איזה ציון אתה נותן. אנחנו לא מתגרים באף אחד, לא הבנתי, הם מנסים לכפות עלינו, אנחנו מתגרים בהם, בזה שאנחנו מחוקקים פה ברוב של 64? לא, אני רציני, אני לא מבין מה, לאיפה אנחנו הולכים.
לא, אני אגיד לך, לא, לא. ההתגרות זה ש... אני אגיד לך, לא. שיש כל מיני שרים וחברי כנסת שמזלזלים בהם, וכשראש, שבנו של ראש הממשלה אומר, האמריקאים מנסים פה ומממנים את הזה, זה דברים שהם לא... לא לעניין, בוא נגיד כך.
בסדר, בוא, זה שאלו יהיו הבעיות הקטנות שלנו.
בדיוק, על זה לא יקומו ויפלו יחסים בין מדינות.
כן. לא, אולי בין אנשים, אבל לא בטוח בין המדינות. טוב.
דני איילון.
בנימה אופטימית זו.
בנימה אופטימית, יאל, איך אתה מעריך? איך זה יסתיים?
לדעתי, אני מצפה שתהיה אפילו פה עוד שיחה בין ביידן לבין נתניהו, כדי עוד פעם להעביר את כל ה... הבדלי גרסאות. האמריקאים ימשיכו
בלחץ שלהם.
כן, ופה עוד פעם, בסופו של דבר, לראות איך, מה נתניהו יחליט, אבל כמו שאני אומר, בסופו של דבר, אנחנו נמתין לבשורות טובות, ושיהיה הכי חשוב, שבת שלום.
תודה רבה לך.
שבת שלום ומבורך, דניאל. שבת שלום, בשורות טובות.
תודה.
תודה.
במעבר חד.
תחזית מזג האוויר. שלום לחזאי ליאור סודרי.
בוקר טוב.
מה שלומך ליאור? סוודרים, מעילים, עניינים, להוציא?
מטריות, אל תגזיר, בוא.
להוציא או שיש לנו עוד להמתין?
יש להמתין עוד הרבה כנראה. אנחנו כבר יותר משבוע בגל חום, ובוא נהיה כנים ואמיתיים. לא רואים לגל חום הזה סוף, רואים לו רק התגברות. לקראת יום ראשון רואים התגברות בגל החום.
אני בבעיה, אמרו לי לא לחזור הביתה אם אני לא מביא איזה בשורה טובה של המזג אוויר, אם רוצים ללכת לטייל לילדים, אתה יודע?
כן, כן, אז לצערי אני לא איש בשורות. 32-33 מעלות בירושלים במהלך היום, אחר שישי שבת, באזור תל אביב, גוש דן, בני ברק, 31, עם 75% לחות, כל הימים הקרובים.
גם בלילות, תגיד לי, זה נכון שגם בלילות, אני שם לב שבלילות גם נהיה מאוד מאוד רטוב, מאוד לח?
נכון, כי לדוגמה הלילה בכל אזור גוש דן היה 95% לחות, 26 מעלות. זה כמו שאומרים, מקלחת בחינם.
תגיד לי, ומה קורה בצפון?
בצפון גם טמפרטורות.
מה קורה בצפת?
32-33 כל הימים הקרובים, עם לחות נמוכה.
או, אז שם לפחות לא מזיעים.
נכון, נכון, לא מזהים, אבל השמש עדיין חמה מאוד ושורפת, אז גם בצהריים זה עומס חום בינוני, וכמו שאמרתי, לקראת ראשון, שני, שלישי, אפילו בצפת 37, גם באזור ירושלים, ובחוף יהיה 32-33.
תגיד רגע, 25, תגיד רגע, על זה, על זה, אולי אני מקווה שאתה תצליח לענות לי, סיפר לי אחי שהוא נמצא הרבה בבית שען, והוא אומר לי שהוא נכנס לאוטו בצהריים, יש, הוא רואה מעל 40 מעלות את ה... 45 מעלות באוטו. הגיוני?
מאוד הגיוני, כן. ונסביר רגע גם למה. טמפרטורה באזור בית שען בצהריים בכיוון 43-44, האוטו מזייף בשתי מעלות, יוצא 46.
וואי, 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 וואי.
מאוד פשוט.
איתי, אם אתה רוצה ללכת לעשות, אבל מה, אפשר לתגן על זה שניצלים, על המכסה מנוע, לא?
נכון, נכון, ואפילו לקראת אמצע השבוע, רואים באזור גלגל, אזור ים המלח, הערבה אפילו 48-9 מעלות.
וואי.
בקיצור, תערכו למזג אוויר.
איפה אתה גר?
אני ירושלמי.
עיר הקודש, אתה מסודר, גם לך אין לחות.
נכון, נכון, אבל עדיין הטמפרטורה הממוצעת פה ביולי ובאוגוסט ב-30 מעלות, וכל יום פה זה מעל 33-34, וגם אנחנו לא רגילים לזה. אין לנו את האוויר בלילה, גם הלילות הם מאוד חמים, גם פה 25-6, והממוצע הוא 20, אז מרגישים פה אילת, בקיצור.
יפה.
רציתי לשאול אותו על המדוזות, אבל עכשיו שלושת שבועות פחות הולכים לים, לא? אוקיי, אבל זה באופן כללי, יכול להיות
שזה חזרו.
יש השנה פחות מדוזות משנים עברו?
בקושי הגיעו, אני מעט מאוד מקרים על מדוזות, השנה מאוד מעט הגיעו, ומפתיע.
גם להם, אני אגיד לך משהו, גם להם.
נכון, כל אירופה חובה פה גל חום שלא נגמר, אזור צרפת, איטליה, ספרד, טמפרטורות הזויות, היה ברומא השבוע 42 מעלות מתחילת המדידות.
אם אנחנו בעניין כבר של כל מיני דברים מעניינים, ודיברנו על המים, אני לא יודע אם זה קשור אליך ישירות, אבל ראית את הדג, ראית את הדג הענק הזה שנחשף השבוע? 25 מטרים אורך שלו.
לא ראיתי.
כן, כן.
מה זה הדג הזה?
אתה יודע שאני לפני כמה שנים הייתי בקוסטריקה וראיתי דג אפילו יותר גדול מזה?
ברצינות?
כן, כן, וואו. כן, ראיתי דג יותר גדול מזה, כן.
זה
כן.
מה רבו מעשיך השם, תשמע, זה דברים מדהימים.
נכון, נכון, אין סוף.
אז ליאור סודרי, החזאי כמעט לאומי, אתה יודע, אורי בץ, אני מכיר אותו מאז שאני ילד, אנחנו קוראים לו פה החזאי הלאומי, אבל אתה לאט לאט נכנס לנעליים.
אתה יודע, אם זו מדברים על אורי, כן. יקר, הוא היה מפקד שלי.
אופה, מה אתה אומר? אז בוא נראה אם אתה יודע, אז בוא נראה אם אתה יודע מה זה בץ. לא קוראים לו בץ במקור, בוא נראה אם אתה יודע.
אני לא יודע.
זה היה מפקד שלך, אז אני אגיד לך. קוראים לו רבינוביץ'. זה המשפחה. כן, רבינוביץ', אתה מוזמן להתקשר אליו לשאול אותו.
אחלה אורי.
יפה. בנימה אופטימית זאת, שיהיה לך שבת שלום ומבורך.
שבת שלום גם לכם.
ותודה רבה.
עכשיו אנחנו רואים ואומרים כמידי שבוע, בוקר טוב, הרב צבי אריה אדלר, רב במדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים.
בוקר טוב, הרב אדלר. שוב, אנחנו בתוך ה-30 עדיין, כולה עבר שבועיים מהפטירה של חנה בת רבקה. בעזרת השם שיהיה בשורות טובות, אז זה לעילוי נשמתה. אחרי הפטירה אומרים חנה בת, אחרי הפטירה מה אומרים? חנה בת האבא.
שם של האבא, כן.
אז איך קוראים לה? אנחנו זוכרים?
פנחס יוסף.
אז עד שציים אני אמצא את זה.
הכל בסדר, יופי מצוין. כשנדבר רק על דברים טובים בעזרת השם.
אמן, אמן.
אז אנחנו קוראים הפרשה שלנו, פרשת דברים, שבת חזון. ומשה רבנו נעמד להוכיח את עם ישראל אחרי כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה תלאות ומאורעות שהיו. וקודם כל אומר אורחיים נקודה מאוד מאוד חשובה. אורחיים הקדוש, וכבר הזכרנו את זה לא פעם ולא פעמיים בפינה, שהוא חיכה. הוא חיכה עד עכשיו, הוא לא כל כך התעסק בתוכחות במשך השנים במדבר, הוא חיכה עד עכשיו, ולמה? עד שהם יראו שמגיעים לארץ ישראל. עד אז אומר החיים הקדוש, הם פשוט לא יכלו לשמוע מה שהוא אומר להם. הוא קורא לזה בלשונו, היו מרוחקי התקווה ונפשם קצרה. בשפה שלנו היום קוראים לזה חוסר פניות, ככה זה מוגדר היום. ופשוט בן אדם שהוא שקוע במשהו מסוים, הוא פשוט לא שומע מה שאתה אומר לו, לא רק שהוא לא רוצה להקשיב לך, הוא פשוט לא שומע אותך, ולכן זה יכול לייצר כל מיני כעסים מכל מיני צדדים ואי הבנות, ופשוט זה לא נכון. כמו שחזל אמרו, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, והם כל כך צדקו והעמיקו. ובאמת, יש כאן הרבה פעמים כל מיני דברים להגיד לכל מיני אנשים, זה יכול להיות רב לתלמיד, זה יכול להיות הורה לילד, זה יכול להיות חבר לחבר, שכן לשכן, וצריך קודם כל לבדוק מכל מיני זוויות וכיוונים שבאמת הוא פנוי לשמוע אותך. הוא יכול לשמוע אותך, ורק אז אפשר לדבר, וכמובן שגם אז צריך לדעת איך להוכיח כדי שהוא באמת ירצה להקשיב לך. אבל הנושא שלנו היום, אנחנו נעבור, ואנחנו נראה שבפסוק מנויים כמה שמות של מקומות, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, עבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף וכו'. והאורחיים הקדוש מביא כאן 9 סעיפים קצרים של הנהגות שצריך כל יהודי להניג על עצמו כדי להיות יהודי טוב. בשלישי הוא כותב, סעיף השלישי, כן, הבן אדם צריך שתהיה לו מידת הענבה. שעולם, חזל אמרו שלעולם ישים אדם את עצמו כמדבר. כשכתוב מדבר כאן בפסוק שהוא דיבר אליהם במדבר, זה בא לרמז שהוא דיבר איתם באופן של ענבה. מדבר תמיד מזכיר לנו ענבה, מדבר כזה שהכל דשים בו, הכל דשים עליו, הוא הזכר, הוא לא שייך לאף אחד, וכדומה, הוא מזכיר ענבה. וקודם כל אומר, תדבר איתם בצורה של ענבה. כל יהודי צריך שתהיה לו ענווה, כל יהודי שרוצה לעבוד את השם, אחד הדברים הראשונים זה עקב ענווה יראת השם, בן אדם צריך שתהיה לו ענווה. אבל הוא ממשיך ואומר, יש לנו אחרי זה כתוב, במדבר בערבה, מה לומדים מערבה? אומר החיים הקדוש, ערבה זה לשון של עריבות, דבר ערב. אומר לפעמים בן אדם הולך בענווה עד הצד השני, עד הצד הקיצוני, והוא פשוט עושה מעצמו מה שקוראים חתיכת שמת עצמאותות, הוא מרגיש את עצמו שהוא לא יכול, ואין לו שום דבר, ואין לו שום תוקף, ואין לו שום מעמד, והוא בכלל אין לו אישיות. למשל, אומר החיים הקדוש, למשל, הוא יראה איש עובר פי השם, ויאמר, מי אני ומי ביתי להוכיח אנשים גדולים, אלא צריך להוכיח. כן, ערבה, זה אומר שבן אדם צריך מצד אחד להיות ערב, ולהיות מדבר, זה נכון, אבל מצד שני הוא צריך גם לדעת לעמוד על שלו, והוא צריך גם לדעת לקחת אחריות. יש כל כך הרבה מצבים בחיים שלנו, ופשוט מחכים לאיזה מישהו שיקח אחריות על הסיפור. ופתאום אז יש הרבה אנשים שמתחילים פתאום להצטנע ולהיות ענבים, ומי אני ומה אני. שמעתי סיפור על יהודי שלקח את הבן שלו, ששמע רב דידרמן, שמעתי את זה כמדומני, יהודי שלקח את הבן שלו לקבל ברכה מחיים מגדולי ישראל, הוא היה ילד קטן, זה עטות. ואותו צדיק ברך אותו, ואמר, אני מברך אותו שיזכה להיות מישהו. זה היה נוסח מאוד מוזר, גם אבא מאוד התפלא, מה זאת אומרת להיות מישהו? והסביר לו אותו צדיק ואמר לו ככה, יש כל כך הרבה מקרים שאומרים, מישהו חייב להיכנס לסיפור הזה, מישהו חייב לקחת את זה על עצמו, מישהו חייב לעזור למשפחה הזאת, מישהו חייב לטפל בנושא הזה, אבל מי זה המישהו הזה? כל אחד מעביר את זה לשני. אז הוא אמר, אני מברך את, את הילד הזה, שיגדל בזאת השם להיות המישהו הזה, שמאמיס את האחריות, לוקח אותה על שכמו. אז זה אומר לנו, החיים הקדוש, זה מצד אחד במדבר צריך להיות ענב, מצד שני, בן אדם צריך לדעת שהוא ערב, ערבה זה לשון של ערבות ונתיקות, זה לשון של ערבות, כל ישראל ערבים זה בזה, אנחנו מעורבים אחד בשני, יש לנו ערבות, יש לנו חיוב, ולכן אתה רואה משהו, בין אם זה משהו שצריך לתקן, בין אם זה משהו שצריך לעזור, אל תסתכל ימינה ושמאלה ותגיד אולי אתה ואולי אתה, תגיד אני מסוגל, וזה לא גאווה חס וחלילה, אפשר לעשות את זה בדרך של ענווה, בן אדם יודע שכאשר הוא רוצה לעשות משהו טוב, נותנים לו פרוטוקורות מן השמיים, וזה נושא שאפשר להפליג בו ולהעריך בו, אבל הזמן שלנו כבר אני רואה שהולך ומתקצר, בעזרת השם נאחל לכולנו שהימים האלה יהפכו לימים של ששון ושמחה בעזרת השם.
אמן.
לכולנו לטעות בקרוב לבית המקדש, במהרה בימינו.
אמן ואמן.
הרב צבי אריה אדלר, המדרשה החסידית, צעירים בביתר עילית.
והדברים כמובן לעילוי נשמתה של חנה בת פנחס מאיר, זכרונה לברכה, שיהיה בשורות טובות, אמן. אמן ואמן. לפני סיום, כן,
איתי.
קודם כל היו שעתיים
מרתקות.
אחלה שעתיים היו, ברוך השם. לא הספקנו את כל מה שרצינו.
אז במילה אחת, אני אגיד לסיום, אני קורא את הזנב ואוזן שמאל של יתד נאמן על חוק הגיוס, שהפעם הולכים להתעקש על זה. אני רוצה להזכיר לכם שזה מופיע בהסכמים הקואליציוניים וזה חתום, ותעמדו על זה, כי אם לא תקבלו את זה הפעם, לא תקבלו את זה בכלל.
קדימה. אין שום סיבה. ועוד דבר שהולך לקרוא ביום ראשון, סוף סוף עצרת הימין בתל אביב. כל עם ישראל, כל מי ששומע, כל ציבור הימין.
היה בירושלים, עכשיו בתל אביב.
עכשיו היא עצרת המיליון בתל אביב, הגיע הזמן שנראה, לא יודע, מבחינתי אני גם מתכנן ללכת, מקווה שיהיה מסודר, למה? כדי להראות להם, בואו, לא רק אתם פה כל היום בהפגנות בכיכר הדמוקרטיה.
אתה לא חושש שיכנסו פרשים ורימוני אלם?
אני בטוח שיכנסו.
אז בשביל מה ללכת, לא חבל?
בואו נראה שיהיה איפה ואיפה.
אם לסגור את המושבים לא נותנים ולסגור את האלון כן, ואתמול במקרה של שום, הייתי באיילון כשחסמו את זה.
מכות רצח יהיה.
אז אני לא מבין מה...
טוב, אני מקווה שלא, עם ישראל, בואו, מי שכדאי לבוא ולראות להם שאנחנו פה נמצאים בצד השני, לא פחות מהם.
בצורה מסודרת ורגועה, אנחנו מסיימים.
תודה רבה.
לנתי שולמן. נתי שולמן,
העורך המפיק.
טכנאי שידור מוטי קופר, לך ינקלה פרידמן.
לך איתי גדסי, היה לא נגרב.
ניפגש כאן בתוכנית
ביום ראשון,
נכון? תוכנית המונציפלית, 8-9. נספר לכם מי פורש, מי מתמודד, ומי יכול לנצח.
שבת שלום ומבורך.
חי תמיד איתי כל חי